שלום, ערב טוב לכולם. הרשלה, הבדחן היהודי שכל כך הרבה בדיחות יש עליו, עשה שמח אבל היה אדם חסר מזל. לא התפרנס, לא עבד, היו ימים שהוא רעב ללחם, ימים שלמים שהוא לא אכל שום דבר. פעם הגיע סוף שבוע כזה שהוא לא ראה אוכל, לא הריח אוכל, הוא הרגיש שנפשו יוצאת. הסיכוי האחרון שלו היה ליל שבת. ליל שבת כל יהודי מזמין אורחים, הוא נצמד לגביר של העיירה אחרי תפילת ערבית, ולא הייתה לו ברירה, הוא פשוט הלך איתו הלאה, והגביר היה חייב להזמין אותו הביתה. מגיעים הביתה, עושים קידוש, פותחים את החלה, הרשלה לא ראה כזאת חלה מימיו. קמח לבן, חלה טריה, מריחה טוב, הוא פשוט שכח את הכללים, הוא איבד את הסבלנות, הוא התנפל על החלה ואכל ואכל ואכל, ולגביר ולמשפחה לא נשאר שום דבר. הגביר מסתכל על החלה איך שהיא נגמרת, והוא אומר ככה לעצמו, להרשלה, הקמח הלבן כל כך התייקר בזמן האחרון. אומר הרשלה, נכון, אבל הוא שווה כל אגורה. חג יהודי זה אוכל. מה זה חג יהודי? איך מבדילים בין החגים היהודיים? ההבדל הכי חיצוני, הכי בולט, באוכל של החג. לראש השנה יש את הסימנים של ראש השנה, בסוכות אוכלים בסוכה, אפילו בערב יום כיפור יש מצווה לאכול, במוצאי יום כיפור יש עניין לאכול, סעודת פורים, אפילו בחנוכה שאין מצווה, יש לנו את הלטקס ואת הסופגניות, וכמובן פסח. חג יהודי זה אוכל. היה פעם ליצן אחד שאמר, מה זה חג יהודי? הם רצו להרוג אותנו, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, בואו נאכל משהו. אבל השכל הישר אומר שיש חג אחד שלא קשור לאוכל, חג אחד שבו צריכים לדבר רק על רוחניות, רק על קדושה, רק על לימוד תורה, חג השבועות, זמן מתן תורתנו, החג שבו קיבלנו את התורה מהשמיים, נפתח הרקיע, וירא מראות אלוקים, הקדוש ברוך הוא דיבר כאן בעולם ונתן לנו את חוכמתו ורצונו. קרה הנס הבלתי יאומן שהאין סוף דיבר עם הסוף, דיבר עם המוגבל, ונתן לנו את התורה שלו. בחג כל כך מרומם, הדעת נותנת שאין עניין לאכול. מי שרוצה יאכל מאכלי חלב, אבל זה רק לאנשים פשוטים. מי שהוא אדם נעלה, מי שהוא אדם מרומם, הכי טוב היה, האידיאל הוא, לשבת 24 שעות בבית הכנסת וללמוד תורה, ליהנות מהתורה הקדושה. הנה קטע יפה מהאדמו"ר הרייץ, חמיב של הרבי מלובביץ', האדמו"ר הקודם מחב"ד, שאומר מה זה חג השבועות. הוא אומר ביטוי בלתי רגיל, חג השבועות זה יום הכיפורים של לימוד התורה. אם ביום הכיפורים, בי' בתשרי, השטן שובט, השטן נותן לנו מנוחה, אין כתרוגים, כל יהודי יכול להתעלות ולהתגדל ולהתקדש, חג השבועות זה יום כיפור של לימוד תורה. אין הפרעות, אדם יכול לקבל החלטות טובות בלימוד התורה, לעשות תשובה על כל הזמן שהוא לא הספיק בשנה שעברה, יום שכולו תורה. חג השבועות הוא עת רצון למעלה, והוא זמן המוכשר לעשות הכל לטובת לימוד התורה ועבודה ביראת שמיים, וכן להתעסק בתשובה בנוגע לתורה, באין מפריע משטן המקטרג. כמו שאמרתי, הדעת נותנת שבחג השבועות אין עניין לאכול. מי שלא מסוגל ללמוד יאכל, אבל מי שמסוגל ללמוד לא יאכל. וכאן אנחנו מגלים עובדה מדהימה. אי אפשר לעבור על זה ככה בקלות לסדר היום, בלי לדון בזה בשעה הקרובה שיש לנו. החג שיש בו מצווה הכי גדולה לאכול. החג היחיד בשנה שאי אפשר לעבור אותו בלי סעודה מבחינה הלכתית, זה חג השבועות. כל חג אחר בשנה אנחנו נראה, יש דרכים לעבור אותו בלי לאכול. יש שתי דרכים, אחת שנקבעה להלכה, אחת שלא נקבעה להלכה. ייתכן שאדם יעבור את פסח חוץ מהכזית מצה, ולא יאכל בשר וזה יהיה בסדר, לא יאכל דגים וזה יהיה בסדר. ייתכן שאדם יעבור את חג הסוכות, ולא יאכל בשר ודגים וזה יהיה בסדר. שבועות אין מצב כזה. אין מבחינה הלכתית מצב שאדם לא יאכל בשבועות, כי חיוב האכילה הכי גדול בחג השבועות. בשר, עוד מעט נדבר על החלב, חיוב האכילה הכי גדול במשך השנה הוא בשבועות. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, מה הקשר בין מתן תורה לאוכל? מה מונח כאן? מה התורה רוצה ללמד אותנו על מתן תורה, על הדרך להביא את התורה הביתה, לעצמנו, לילדים שלנו, לשכנים שלנו, לסביבה, דרך העניין הזה של האוכל? למה האוכל בחג השבועות הוא כל כך מרכזי? בואו נראה. הגמרא מביאה במסכת פסחים מחלוקת בין שני גדולי התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי. מי שזוכר את הסיפור בסוגיה של החורבן, כשהגמרא מספרת שהוציאו את רבן יוחנן בן זכאי מירושלים, הוא רצה להגיע אל מפקד הליגיון הרומאי, והוא פחד שהקנאים לא ייתנו לו לצאת מהעיר, כי הם יפחדו שהוא חותם על הסכם קנייה איתו. עשו הצגה, פרסמו שרבן יוחנן בן זכאי נפטר. שני התלמידים הנאמנים שלו הוציאו אותו מחוץ לעיר, בתור נפטר, בתור אדם שמכוסה בתלית. מחוץ לעיר, מחוץ לחומות, הוא קם מהמיטה והלך להיפגש עם מפקד הלגיון הרומאי. מי היו התלמידים? שני האנשים הכי מקורבים אליו, רבי אליעזר, רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר הגדול, עוד רגע נזכיר למה הוא הגדול, ורבי יהושע, רבי יהושע בר חנניה. שני החכמים האלה חולקים ביחס למצוות האכילה בחגים, בכל חגי השנה. יש בעניין הזה סתירה מאוד מעניינת בתורה, סתירה מפורשת, איך חוגגים חג. מצד אחד נאמר, עצרת להשם אלוקיכם. עצרת? מה זה עצרת? לעצור ממלאכה ולהתמסר להשם אלוקיכם. בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן יום חופש, בלי עבודה, בלי טלפונים, בלי מחשב, בלי בנקים, שתוכל להיות קדוש. שב בבית הכנסת, תלמד, תתפלל, תחשוב חסידות לפני התפילה. זה נקרא עצרת להשם אלוקיכם. מצד שני, יש פסוק אחר שאומר, עצרת תהיה לכם. הקדוש ברוך הוא עצר את העבודה בשבילכם, שתהיה בבית, שתהיה עם המשפחה. כל השבוע אתה לא רואה אותם, אתה לא שומע אותם, יש לחץ, יש בלגן. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו כמה חגים שנעצור הכל ונשב עם המשפחה. איך הולמים את שני הפסוקים האלו? האם החג נועד בשביל להיות בבית הכנסת, או החג נועד בשביל להיות בבית? איך אפשר? בא רבי יהושע ונותן את הפתרון הכי יהודי בעולם. גם זה וגם זה. התורה רוצה לומר לך, חלקהו, חציו לאכילה ושתייה, וחציו לבית המדרש. חצי יום, תקום מוקדם בשמונה בבוקר, תלך למקווה, תלמד חסידות, תתפלל כמו שצריך, ואחר כך באחד בצהריים, לך הביתה, תשב עם המשפחה עד הערב, חצי חצי, כך אומר רבי יהושע, תקיים גם את אל השם אלוקיך וגם את התהיה לכם. אבל רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר הגדול, שלא היה מתמיד כמוהו, חולק עליו לגמרי. הוא אומר לו, התורה מדברת על שני סוגי יהודים, על היהודי הפשוט והתאוותן, מול היהודי הנעלה, היהודי האידיאלי. היהודי הפשוט, שלא מסוגל לשבת בבית הכנסת, הוא רעב, חג, הוא רוצה לאכול את הבשר בקר, חם, לא כמו בשבת. בשבילו התורה אמרה, עצרת תהיה לכם, לך תהנה, תאכל, שלא תסבול בחג. אבל יהודי שמסוגל, מי שרוצה לחוות את החג, את חג הפסח, את חג הסוכות כמו שצריך, עצרת להשם אלוקיכם. מה אתה הולך הביתה? שב בבית הכנסת, תלמד מהבוקר עד הערב. אם כן, לדעת רבי אליעזר, האידיאל הוא לשבת כל החג בבית הכנסת וללמוד תורה, לא ללכת לאכול בכלל. הגמרא במסכת ביצה, זאת גמרא במסכת פסחים סמכת, הגמרא במסכת ביצה מספרת שרבי אליעזר לא רק היה נאה דורש, אלא גם נאה מקיים. הוא האמין, הוא דרש, הוא טבע מהתלמידים שלו בישיבה, רמה כזאת של שלמות, של אידיאל, שכשיגיע חג, הם ישבו כל היום בבית המדרש וילמדו. לא ילכו הביתה לאכול. הגמרא מספרת שהסתיימה התפילה, תפילת מוסף, תלמידים התכוונו ללכת הביתה לאכול, לאכול חם, כמו בחג, כל כך מחכים לזה. יש אוכל מיוחד לחג, הביאו אורחים. אבל רבי אליעזר אומר להם, אין דבר כזה. נגמרה התפילה, עכשיו יושבים ללמוד. מה פתאום ללכת לאכול? עצרת להשם אלוקיכם, שבו תלמדו תורה. נו, הם חשבו שזה ייגמר אחרי שעה, שעתיים. הוא לא מתכוון לסיים. מתכוון לשבת וללמוד וללמד ולמסור שיעור עד מנחה. רגע אחד, הוא הוריד את הראש לספר, השורה האחרונה, הספסל האחרון קם והתרוקן, ברח הביתה. רבי אליעזר מרים את הראש, הוא רואה שהספסל האחרון התרוקן, התרגז מאוד ואומר ככה בציניות, הללו בעלי חביות. אלה הכינו חביות גדולות של יין, לשתות בחג, לסבוא בחג. שעה הם התאפקו, יותר לא יכולים להתאפק, הלכו לשתות. טוב, הוא ממשיך ללמד, מוריד את הראש עוד פעם. השורה שלפני האחרונה קמה ויוצאת. הוא מתרגז, הוא אומר, הללו הכינו חביות קטנות. אז חביות קטנות, אז עד עכשיו הם הצליחו להתאפק, אבל גם הם לא מצליחים יותר להתאפק. מוריד את הראש, עוד שורה מתרוקנת, עוד שורה מתרוקנת, וכל פעם הוא יורד אליהם. הוא אומר, אלה הכינו קדים, אלה קדים קטנים, אלה כוסות. חינו קצת, וכבר, ולכן הצליחו להתאפק 3 ו-4 שעות, ונגמרה להם הסבלנות. בסוף גם השורה האחרונה קמה. הוא התרגז וקילל אותם. הוא אמר, אך, איזה תלמידים, תבוא עליהם מהרה, תבוא עליהם כללה. שאלו אותו, רב, במה אתה רוצה? חג היום, יום טוב, עצרת תהיה לכם. אומר, זה רשות. זו דרך אחת לחגוג את החג. מישהו באמת נעלה, מישהו באמת גדול, צריך לחגוג את החג בלימוד תורה, מבוקר ועד ערב. הגמרא, עכשיו, כמובן ש... למה רבי אליעזר התנהג ככה? מי שמכיר את סיפור חייו של האיש מבין כמה זה התאים לו. לא סתם הכינוי שלו בן חזל הוא רבי אליעזר הגדול. לא היה מתמיד כמוהו, לא היה אדם שוויתר על כל הנאות החיים בשביל עמל תורה, בשביל להתמסר לתורה. מסופר יש מדרש שקרוי על שמו דברים שהוא דיבר, שנקרא פרקי דרבי אליעזר, דברים שהוא דיבר. אז בהקדמה למדרש הזה מסופר כך, סיפור החיים של רבי אליעזר. הוא נולד לאבא עשיר בגליל. אחד מ5 ילדים, כולם עבדו בשדה של האבא, בחווה, חרשו את השדה, נטעו נטיות, הרוויחו הרבה כסף, ואבא רווה נחת. היה שם מספיק כסף לכל 5 הילדים. יום אחד הוא רואה את אליעזר, יושב בצד, לא עובד. למה אתה לא עובד? ליעזר אומר, אני לא יודע, משעמם לי, אני חובר ריקנות, אני מבזבז את החיים, אני מחפש לעשות משהו יותר רציני, יותר אידיאלי, יותר ערכי, יותר ממלא. אבא אומר, נו, לא זמיך אופ מדי בובקס, תפסיק בלבל במוח, לך תנוח כמה שעות, תחזור לעבוד. למחרת עוד פעם, רבי ליעזר יושב, לא עובד, שוב מספר סיפורים, שוב אבא מתרגז, גם כן בטלן, לא רוצה לעבוד, מלבל במוח, תחזור לעבודה. אחרי יום יומיים, אבא רואה אותו בוכה. יחור בן 22, בוכה, למה אתה בוכה? חשקה נפשי בתורה. אני רוצה לעזוב הכל, ללכת ללמוד. אומר לו, אבא, איך תלמד? אתה בן 22, אתה לא יודע כרוך טוב? אתה לא יודע ברכות, אתה לא יודע תפילה. תבוא לבית המדרש, שם לומדים ענקיים, אתה לא יודע א' ב'. אומר אבא, יש לי בשבילך רעיון. אבא סוחר, פרקטי, יש לי בשבילך רעיון. תתחתן, הילד שלך, בן 3, תשלח אותו לבית הספר, תשלח אותו ללמוד קריאה, בגיל 22 יהיה גדול בתורה. אבל אתה עבוד, אתה מאוחר מדי בשביל להשתנות. יום אחד אליעזר נעלם. לא שאל אף אחד, עזב את השדה, עזב את הגליל, הלך ברגל עד יבנה. והסיפור ממשיך ומספר, לא נאריך, איך שהוא לא אכל ולא שתה, וישב מיום בוקר ועד לילה ולמד. פעם עבר על ידו רבן יוחנן בן זכאי, והרגיש ריח לא נעים שנודף מהפה שלו. הוא לא היה אוכל, הוא לא היה יורד לחדר אוכל לאכול, רק היה לומד להספיק הכל, כל מה שהחברים יודעים מגיל אפס, הוא צריך להספיק בגיל 22. תפילה וברכות וסידור וחומש ומשנה, הכל במהירות ללמוד וללמוד וללמוד. רבן יוחנן כל כך התרגש מההתמדה שלו, עד כדי כך שריח לא נעים נודף לו מהפה, אז הוא אמר לו, כשם שנדף ריח רע מפיך, כך התפשטו דברי תורתך בכל העולם כולו. ועל שם ההתמדה ועל שם המסירות ועל שם הידע, הוא נקרא רבי אליעזר הגדול. אז מתמיד כזה שמסר את כל חייו ללימוד התורה, מובן שאצלו חג, זה כפל הזדמנות ללמוד. זה לא זמן לאכול בשר בקר, זה זמן לשבת בבית המדרש בלי תרדות, וככה הוא טבע מהתלמידים שלו. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה. כל ההקדמה הייתה בשביל הקטע הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת במסכת פסחים, כל זה הוא רק ובכל החגים בשנה, חוץ מחג השבועות. הכל מודים בעצרת, דבעינן נמי לכם. הכל מודים. אפילו רבי אליעזר מודה שבחג השבועות חייבים לאכול. חג השבועות חייבים לסגור את הספרים, אחרי תפילת שחרית, אחרי תפילת מוסף, ולבוא הביתה לאכול טוב. זאת אומרת, בכל החגים אתה יכול ללמוד ולא לאכול, חג השבועות לדעת רבי אליעזר, זה החג היחיד שאתה חייב לסגור את הספרים, להפסיק את קבלת התורה כביכול, וללכת הביתה לאכול. כמובן, תמוע מאוד, פסחים שמחת. רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב, אלא או אוכל ושותה, או יושב ושונה. יש לו את הבחירה איך לחגוג את היום טוב, בצורה פשוטה, באכילה ושתייה, או בצורה נעלית, בישיבה ובתורה. רבי יהושע אומר, גם וגם, חלקי הוא חציו לאכילה וחציו לבית המדרש, ושניהם יקרא אחד הרשו. כתוב אחד אומר, עצרת להשם אלוקיך. כתוב אחד אומר, עצרת תהיה לכם. רבי אליעזר סבר, או כולו להשם, או כולו לכם. ורבי יהושע סבר, חלקי הוא חציו להשם וחציו לכם. אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. אפילו רבי אליעזר המתמיד, אפילו רבי אליעזר השקדן, אפילו רבי אליעזר המופשט מענייני העולם, גם הוא מודה שחג השבועות יצא מן הכלל. חג השבועות זה לא פורים ולא פסח. בחג הזה אתה לא יכול להישאר בבית המדרש, אתה חייב ללכת אחרי התפילה הביתה וללכת לאכול טוב. אתה מסתכל, אתה נדהם. אם יש חג אחד בשנה שלא מתאים לאכול בו, אם יש חג אחד בשנה שמתאים להיות בו 24 שעות בבית הכנסת, זה הרי חג השבועות. זה הרי איפכא מסתברא. איך ייתכן שבפסח וסוכות אתה חייב ללמוד כל היום? חג השבועות אתה יכול לקחת חצי יום חופש וללכת הביתה לאכול. מה מונח בו? ממשיכה הגמרא, מה הייתה אמה? יום שניתנה בו תורה. ממשיך רש"י, להראות שנוח הוא מקובל לישראל יום שניתנה בו תורה. אז איך אני מראה שנוח הוא מקובל? כשאני סועד סעודה, ולכן אני עוזב את הישיבה. אפשר להבין את הרש"י הזה? אפילו ילד בן 5 לא יכול להבין את הרש"י הזה. איך אני מראה שאני שמח עם התורה? כשאני סוגר את הספרים והולך הביתה לאכול. אם אני רוצה להראות שאני שמח עם התורה, הייתי צריך להגיד 24 שעות, תיקון ליל שבועות. לא 3-4 שעות בלילה, 24 שעות של תיקון ליל שבועות, ככה מראים ששמחים עם התורה. אומר הרש"י לא. איך להראות שאתה שמח עם התורה? סגור את הספר, לך הביתה לעשות סעודה טובה. מה מונח כאן? למה בחג השבועות כל כך חשוב לאכול? מה אפשר ללמוד מההלכה הזאת על המהות של מתן תורה? על היעד של מתן תורה? על השינוי שהקדוש ברוך הוא רוצה לחולל בחיים שלנו, בחיים של המשפחה שלנו, של הסובבים אותנו, דרך התורה. עוד הלכה מדהימה. אמרנו הלכה אחת שלדעת רבי אליעזר, בחג השבועות חייבים לאכול. יש עוד הלכה שמוכיחה את זה. העניין הקודם לא קשור להלכה, זה דיון בגמרא. מה שנקרא עכשיו זה שולחן ערוך. הלכה מפורשת שמובאת בבית יוסף, אדמור הזקן פוסק אותה להלכה, שנוגע לכל אחד מאיתנו. בעבר היה מושג שנקרא תענית חלום. אנחנו לא מכירים את זה, כי החלומות שלנו לא רציניים, אנחנו אנשים נמוכים, אז לא צריך להתחשב בחלומות, איך קמפיין הרבי אמר, אל תחשוב ביום, לא תחלום בלילה. בעבר אנשים היו גדולים, שאמרו על תארת המחשבה. ומילא אם בא לאדם חלום, חלום רע, חלום שמבשר חלילה עתיד רע, אז הוא היה נבעל מזה. ואם הוא היה נבעל, אז הייתה דרך שהציעו חזל לעשות תענית חלום. היו צמים במשך היום, והתענית הזאת הייתה פורקת, מחפרת, על הסימן הרע שהיה בחלום. מובא בשולחן ערוך הלכה מדהימה. בכל השבתות והחגים בשנה מותר להתענות תענית חלום. שבת בבוקר, אדם בליל שבת חלם איזה חלום נורא, קם בבוקר מבועל, אני יודע שהולך לקרות נזק במשפחה, לא עלינו ולא על אף אחד, הוא לא יודע את נפשו, מותר לו להתענות תענית חלום בשבת. אי, הוא לא יוכל סעודת שבת, מבטל עונג שבת, עונג הוא לו. זה שהוא מתענה ומחפר על החטא, זה עצמו, מחפר על החלום, זה בשביל העונג, אז זה מחליף את העונג שבת, הוא נהנה מזה, מותר לו. ככה זה בשבת, ככה זה בפסח, ככה זה בסוכות, ככה זה בכל החגים בשנה. חוץ כתוב בשולחן ערוך, חוץ מחג השבועות. כי את האכילה של חג השבועות לא שייך לבטל. לא תענית, לא חלום ולא לימוד תורה. שום דבר לא יכול לבטל את חובת האכילה בחג השבועות. רעיון מדהים, נקרא בשולחן ערוך. שוב אנחנו רואים, האכילה בחג השבועות זאת חובת האכילה הכי גדולה במשך השנה. שולחן ערוך רבינו הזקן ומקורו בבית יוסף סימן רשפחת בשם הרשבו. אסור להתענות תענית חלום בחג השבועות, לפי שהוא יום שניתנה בו התורה, וצריך לאכול ולשמוח בו להראות שנוח הוא מקובל לישראל, יום שניתנה התורה. לפיכך אינו דומה לשאר ימים טובים ושבתות, שמותר להתענות בהם תענית חלום. שואל הרבי את השאלה המתבקשת, זה הרי איפך מסתברה, חג השבועות ניתן בשביל התורה, אז מה פתאום אוכל, שב תלמד. פורים, פסח וסוכות שניתנו על הצלה גופנית, הגוף שלי ניצל ממצרים, ענני הכבוד שמרו על הגוף שלי, פה הייתי צריך להגיד שחייבים לאכול. בפועל הכל הפוך. פסח וסוכות, אתה רוצה תאכל, אתה לא רוצה, אל תאכל. שבועות, חג רוחני, אתה חייב לאכול. ליקוטי שיחות חף ג' 27, הדבר הוא תמוע. פסח וסוכות הם לזכר חסדים גשמיים, החירות משיעבוד מצרים ונס ענני הכבוד שהגנו עליהם מפני השמש. ובכל זאת ניתן לחגוג אותם גם באמצעות תענית, בלי אכילה. ואילו חג השבועות, המציין כולו חסד רוחני של מתן תורה, קשור דווקא עם אכילה ושתייה. יש כאן בשורה עצומה בהגדרה של מתן תורה. בשורה עצומה במאבקים של כל אחד מאיתנו. בזה שהמאבק הפנימי אף פעם לא נגמר. הלבטים הפנימיים אף פעם לא נגמרים. אם נבין מה עומד מאחורי חובת האכילה במתן תורה, נתחיל להבין את עצמנו יותר טוב, נתחיל להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה יותר טוב מאיתנו, נתחיל להבין איך ללכד את המשפחה, איך ללכד את השכנים, איך לחזור לימים של אחדות ואהבה ותקשורת, כמו שהיה פעם. הכל מונח בתוך מצוות הסעודה הזאת של חג השבועות. לפני שמתחילים לדבר על חובת האכילה בכלל מבחינה רעיונית, נתייחס כמה דקות לנושא של החלבי. חג השבועות מיוחד לא רק בנושא של חובת אכילה בכלל, אלא בפרטיות, במנהג לאכול חלבי. אין את זה בפורים, אין את זה בפסח, אין את זה בסוכות. בחג השבועות יש מנהג שמשתדלים לאכול חלבי. מה פתאום חלבי? מה פתאום בשבועות? למה לא לאכול משהו עם שמן כמו בחנוכה? למה לא לאכול קרפלח כמו בפורים? מה פתאום החלטנו לאכול דווקא חלבי בשבועות? בעניין הזה יש הרבה טעמים. אני רוצה לומר שלושה טעמים, מהקל אל הכבד, כל אחד מלא משמעות ועניין. הטעם הראשון והפשוט. חלב דומה לתורה. חלב הוא משל נהדר כדי להבין את המתנה הזאת שנקראת תורה. בחלב יש תכונה מיוחדת שאינה בהרבה משקעות. היא קיימת קצת גם במשקעות אחרים, אבל בחלב היא הכי דומיננטית. חלב הוא משקה ללא פסולת. ברוב הדברים הקיימים בעולם, יש בהם גם קליפה, גם גרעינים, וגם את הפנים, גם את התוך. תוכו אכל, קליפתו זרק. גם במשקעות, ביין, יש לי שמרים שאני זורק, היין נשאר. בכל הדבש, אני זורק את החלה דבש, לוקח את הדבש עצמו. כל דבר בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא, יש בו קליפה ויש בו קדושה, יש בו סתרה אחרה ויש בו תוכן טוב. ככה זה תמיד. חוץ מהחלב. החלב הוא משקה שכולו טוב. המים הם לחלב, מהגושים בפנים אתה עושה חמאה, אתה עושה גבינה, מהשומן אתה עושה שימוש, מכל חלק בחלב עושים איזשהו שימוש. אומרים חז"ל, זה משל נהדר לתורה. כל החוכמות בעולם שאדם לומד חוכמה, לומד מתמטיקה, לומד משפטים, לומד פסיכולוגיה, כל חוכמה בעולם שהוא ילמד, יש בה מעלות, היא נותנת לו פרנסה, היא מוסיפה לו ידע, מוסיפה לו אינטליגנציה, עוזרת לו להבין את החיים, אבל היא יכולה גם לגרום לו חסרונות, יש לה בתופעות לוואי. הוא יכול להפוך להיות פחות מאמין, יכול להפוך להיות יותר גאה, יותר מתנשא, מתמכר לעבודה, פחות רגיש לאשתו, פחות רגיש לילדים שלו, פחות רגיש לאנשים מסביב, הוא מתמלא בעצמו, הוא הופך להיות שחצן. זאת אומרת, מצד אחד אני לומד זה מועיל לי, מצד שני זה גם פוגע בי. תורה יש בה רק טוב. עוד לא נולד האדם שלמד תורה וניזוק מזה, והפסיד מזה חס וחלילה. תורה נותנת לאדם הכל, הוא גם מחכים וגם נעשה יותר רוחני, וגם יותר קדוש, וגם פתאום הוא נעשה יותר רגיש. כל אדם שנכנס לשיעור תורה, אפילו אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, ובמקרה נקלע לשיעור תורה והקשיב לרב, מוכרח להיות שהוא למד משהו. הוא יצא יותר מוסרי, יותר חומל, יותר רגיש, יותר אכפתי לאשתו ולילדים שלו. תורה זה כולו שמן זית זך טהור. תורה זה כמו חלב. מכל פרט, לאן שלא תיקח אותה, רק טוב היא תיתן לך. בגשמיות, ברוחניות, אם בחוקותיי תלכו, קראנו שבוע שעבר. ייתן לך ברכה מהשמיים, ברכה מהילדים, ברכה מבן הזוג. רק טוב התורה נותנת. לכן זה הטעם הראשון שאנחנו אוכלים חלבי בשבועות, להזכיר לעצמנו, עד כמה מתוקה היא התורה. רק טוב היא נותנת, אין בה שום תופעות לוואי. רוצה לספר סיפור שסיפרתי פה לפני כמה חודשים או יותר, ואחד המשתתפים כאן בשיעור ניגש אליי וסיפר לי שהסיפור הזה שינה לו את החיים בבית. אז אני רוצה לחזור ולספר את הסיפור ערב חג השבועות. מה הפירוש התרומה של התורה לחיים? פשוט לקשר המשפחתי בבית, לא לעניינים גבוהים ונעלים, שזה בוודאי נכון. לפני כמה שנים היה מעמד של סיום השס. יהודים לומדים כל יום דף היומי, כל שבע שנים מסיימים את כל המחזור, שמחה גדולה. באותו שבוע הזדמן לידי אחד העיתונים הדתיים. ודפדפתי בתמונות, היה מעמדים של סיום השס באירופה, באמריקה, מאות אלף, באמריקה השתתפו קרוב ל-100 אלף איש, במקומות אחרים עשרות אלפי אנשים. מעמד מאוד מכובד, רבנים, אדמורים וכו' וכו' וכו'. עודה ואבוש שמכל העיתון הגדול הזה, מה שהכי תפס אותי, זה מכתב למערכת. מכל הנאומים ודברי התורה והתמונות, היה שם מכתב למערכת שכתבה אישה. לפי הסגנון, כנראה אישה מהציבור הדתי-לאומי. וזה פשוט שווה את ליבי וגם שינה אצלי משהו גם כן, גם אני לקחתי מזה משהו לחיים שלי. היא מספרת ככה, היא כותבת כך, השבוע כשהגברים יסיימו את הלימוד, את המחזור בין שבע השנים, גם אני והילדים נסיים איתם יחד. היא והילדים יסיימו מחזור של לימוד כל התלמוד, כל השס, מושך אותך לקרוא הלאה, היא מספרת כך. היא אומרת לפני כמה שנים, הייתה לנו בעיה בבית, הילד הגדול נזרק מבית הספר. אתם מבינים, היא כותבת שילד שנזרק מבית הספר בימינו לעבור את כל המפקחים ואת כל המסננים, זאת אומרת שהוא באמת היה ברדקיסט, פרא אדם, אדם בלתי ניתן לשליטה. נו, הילד הגדול בכיתה ח' לא הולך לבית הספר, אז הילד השני בכיתה ה' לא רוצה ללכת לבית הספר, הוא מתבייש מאח שלו, והילד השלישי רוצה ללכת ולא רוצים אותו. בקיצר המשפחה התפרקה, בא לי שכב במיטה, לא הלך לעבודה, איך הוא יכול ללכת לעבודה ששלושת הבנים שלו יושבים בבית? ערב אחד אנחנו יושבים ומדברים ואנחנו מבינים שצריכים פה איזה מעשה של מסירות נפש. צריכים פה איזה החלטה טובה, החלטה חזקה, שתחליף את האווירה בבית, שתביא הבית הרצינות. אני כותבת, רואה שבעלי רוצה לומר משהו, שעומד לו משהו על השפה. אני אומר לו, שמולי, דבר. הבעלי אומר כך, אומר, תראי גברת, תלו בבית הכנסת מודעה על שיעור קבוע, שיעור יומי. עכשיו, השיעור הוא בשבע בערב. ראיתי את זה, לא העליתי בדעתי לבקש ממך ללכת לשיעור. שבע בערב זה השעה שבו בעל מחויב להיות בבית. יש מקלחות, יש להשכיב את הילדים, יש ארוחות ערב. הוא מוכרח לתת לעזור, זה התפקיד שלו כאבא. אז לשבע בערב לעזוב כל יום, שבעה ימים בשבוע, לא העליתי בדעתי לבקש ממך. אבל אם את עכשיו אומרת שצריך מסירות נפש, שצריך מאמץ, אולי זה מה שיביא לנו את הישועה. תני לי בבקשה שאני אוכל ללכת לשיעור כל ערב. היא כותבת, היה לי קשה מאוד להישאר עם שלושת החברמנים שלי לבד בבית, להשכיב אותם, לקלח אותם, ארוחת ערב. אבל אמרתי, צריך מסירות נפש, ואבא התחיל ללכת לשיעור. מאותו יום, היא כותבת, כל החיים בבית השתנו. החיים בבית סובבים סביב דבר אחד, השיעור של אבא. אבא כבר הלך מהשיעור, אבא כבר חזר מהשיעור. בחופשים, אנחנו לא יוצאים כבר לחופש לחוץ לארץ, כי יש כל יום שיעור, אבא לא יכול להפסיד, יש רצף. חתונות במשפחה, אנחנו באים אחרונים, כי רק עד 8:30, עד שאבא מגיע הביתה, חוזר מהשיעור. בקיצר, היא אומרת, האווירה בבית השתנתה מהקצה לקצה בזכות השיעור הזה. אז השבוע היא מסיימת. כשהגברים יסיימו את הלימוד, אני והילדים נסיים איתם יחד. אומרים לך חז"ל, התורה נמשלה לחלב, חלב נמשל לתורה, משום שחלב הוא כולו קודש, הוא כולו טוב, הוא כולו זית זך, גם התורה רק טוב היא נותנת, בגשמיות, ברוחניות, שום דבר אי אפשר להפסיד מלהוסיף שיעור אחד בתורה. נקרא שיר השירים רבה א' י"ט, נמשלו דברי תורה למים, יין, שמן, דבש וחלב. מכל משקה יש השוואה מסוימת. חלב, מה חלב נקי ואין בו פסולת או שמרים כמשקאות אחרים, כך דברי תורה נקיים בלא פסולת. טעם נוסף, טיפ טיפה יותר מורכב, בזכות החלב קיבלנו את התורה. אנחנו בחג השבועות אוכלים מאכלי חלב כדי להזכיר שבזכות החלב, בזכות הבקבוק הזה, אנחנו זוכים להגיע עד הלום, זכינו להיות כאן היום כחתני התורה, ככלות התורה, הכל קרה בזכות החלב. הגמרא מספרת, סיפור מפורסם, שכשעלה משה לקבל את התורה, המלאכים נדהמים. מה לילוד אישה בינינו? מה אתה עושה כאן? אתה בן אדם, אתה בשר ודם, אור ועצמות, זה לא הטריטוריה שלך, כאן זה טריטוריה של הרוח, של מלאכים רוחניים, של שרפים וחיות הקודש. אומר להם הקדוש ברוך הוא, משה בא לקבל את התורה. הוא בא, לוקח את התורה ויורד חזרה למטה. הם התפלו. ריבונו של עולם, את התורה, חמדה גנוזה, כל כך הרבה דורות אתה שומר עליה. את התורה הזאת אתה נותן לאנשים פה למטה? מה האנוש כי תזכרנו? מה יכול לצאת טוב מבני האדם האלה? אנשים רעים, אגואיסטים, חמסנים, מה יכול לצאת מתורה שתלמד כאן? הם רק חס וחלילה יתנפו את התורה. תשאיר את התורה למעלה, אצלנו המלאכים, אנחנו נלמד אותה. אז יש את התשובה שהגמרא מביאה, אם נספיק נזכיר בסוף השיעור, אבל יש תשובה אחרת שמובאת במקום אחר. בתשובה אחרת, נקרא את זה פה מהבאר היטב, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם המלאכים פספסתם את ההזדמנות שלכם לקבל את התורה. כי פעם אחת הייתה לכם אפשרות לקיים מצווה בתורה, ולא עמדתם בניסיון. לא קיימתם את המצווה. כיוון שפספסתם את ההזדמנות שלכם, אתם לא ראויים לקבל את התורה. ואילו בני ישראל, בכל הזדמנות שיש להם, הם הולכים ומקיימים מצוות. מה היה הסיפור? בשר וחלב. המלאכים, שלושת המלאכים הגיעו לאברהם אבינו אחרי הברית, לרפא אותו, ואברהם הגיש להם בשר וחלב, כך התורה מספרת, לשונות של פרה וחמאה וחלב. נכון שהם לא אכלו כי הם מלאכים, רק עשו כאילו, אבל היו צריכים להגיד לאברהם אבינו, אברהם אנחנו מצטערים, בשר וחלב אנחנו לא אוכלים. הם הרי ידעו את התורה עוד לפני שניתנה. אנחנו בשר וחלב לא אוכלים, לא עשיתם את זה, אכלתם. זאת אומרת שלא ניצלתם, לא הראיתם שהתורה יקרה לכם. לא ניצלתם את האפשרות לקיים, להפריד בין בשר וחלב. ואילו בני ישראל קיימו אבות כל התורה עוד לפני שניתנה. כשהייתה רק לאבות אפשרות לקיים מצוות, עוד לפני מתן תורה הם קיימו. במילא, בגלל הבשר וחלב ההוא, המלאכים הפסידו את התורה ואנחנו הרווחנו אותה. לכן כל חג השבועות אנחנו אוכלים חלב, כדי להזכיר לעצמנו שבזכות ההפרדה בין בשר וחלב, אנחנו קיבלנו את התורה. אני רק אומר בסוגריים, שעל הראייה הזאת, אני אקרא אותה מבפנים, בער היטב סימן תפצד יגדלת, שמעתי שאוכלים חלב ואחר כך בשר, זה לא כמו שעשו המלאכים אצל אברהם, שאכלו בשר וחלב, ובעבור זה ניתנה התורה לישראל. הם פספסו, אנחנו הרווחנו. אני רק אומר שיש איזה פרחה יפה על הטעם הזה. הטעם הזה אומר שהמלאכים אכלו בשר וחלב ונכשלו. אבל אם אנחנו מסתכלים טוב בתורה, יש הערה שפעם ראיתי אצל הרבי בשולי הגיליון בליקוטי שיחות, אם אנחנו מסתכלים טוב בתורה, אנחנו רואים שהמלאכים הפרידו בין בשר לחלב. הם אכלו את הבשר והחלב לפי כללי ההלכה כמו שאנחנו אוכלים. למה? בתורה כתוב על אברהם אבינו, ויקח חמאה וחלב ובן הבקר, והוא עומד לפניהם תחת העץ. התורה מדגישה שהוא לקח חמאה וחלב, ואחר כך בן הבקר. למה הוא לקח קודם חמאה וחלב ואחר כך בן הבקר? למה לא להפך? למה לא ייתן להם קודם בשר? ואחרי זה גלידה חלבית, יותר טעים בסוף הארוחה. מה פתאום הוא התחיל עם הגלידה החלבית, עם החלב והחמאה, ורק אחר כך נתן להם בשר? מובן מאוד, מי שמפריד בין בשר וחלב, מבין היטב את הרעיון. אם ייתן להם קודם בשר, הם לא יוכלו אחר כך לאכול חלב, יצטרכו לחכות 6 שעות. למלאכים אין זמן לחכות, יש להם עבודה, צריכים להפוך את סדום, הם לא יכולים להתעכב. מה עשה אברהם אבינו? נתן להם קודם חלב, חמאה וחלב, התחיל את הארוחה דווקא מהמנה הקלה. אחרי שאוכלים חלב, לא צריך לחכות הרבה, יש אומרים שמספיקה שטיפה. יש אומרים שצריכים חצי שעה, יש אומרים שצריכים שעה, איך שלא יהיה, אפילו הם חיכו שעה, זה לא כל כך הרבה. לפי זה ראיתי פעם בבן איש חי שאומר, היות שאברהם הקפיד לתת להם קודם חלב, אחר כך בשר לפי כללי ההלכה, כדי שלא יעברו על ההלכה, למרות שבעיניו הם היו ערבים, אבל הוא לא רצה להכשיל אותם. אומר הבן איש חי, לכן כתוב ממשיך, והוא עומד לפניהם תחת העץ. מה אתה עומד להם על הראש? אתה מארח אותם, אתה רוצה שהם יאכלו וייהנו. אם אתה עומד להם על הראש, הם מתביישים לאכול, לא נעים להם. כשאתה מארח אנשים, הסקלל הראשון, אל תסתכל להם בצלחת, תן להם לחיות, תן להם מרחב. מה אתה עומד להם על הראש? אומר הבן איש חי, אברהם אבינו נתן להם חלב, ואז נשאר לעמוד לידם כדי להריח אותם, להעביר להם את השעה עד שהוא יגיש את הבשר. את החצי שעה או את השעה עד שהוא יגיש את הבשר. הוא עומד לפניהם לא כדי להלחיץ אותם, אלא כדי לוודא שהם יחכו את השעה בין החלב לבשר, ובינתיים הוא עומד, מפטפט איתם, מדבר על טראמפ, מדבר על הכותל, מדבר על יום ירושלים, מדבר על כל הדברים האחרים, ובינתיים עובר הזמן, ואחרי שעה הוא נותן להם לאכול. אם כן, אפשר לפרוח, אמרנו שלמה המלאכים הפסידו את התורה כי הם אכלו בשר וחלב, אפשר להתווכח עם זה ולומר שבתורה נראה שהם דווקא נהגו כפי כללי ההלכה, אכלו קודם חלב ואחר כך בשר. ופה אני רוצה להוסיף את הטעם השלישי, טיפ טיפה יותר מורכב, נחזיק טיפה ראש, אבל הוא יפה מאוד וזה הטעם העיקרי, זה מה שצריך לומר. הטעמים הקודמים זה טעמים של דרש, אבל הטעם השלישי בטעם אכילת חלב בחג השבועות הוא טעם שמובא במשנה ברורה, הוא הטעם ההלכתי וצריך לתת לו את הרצינות ואת הכבוד שמגיע לו. אומר המשנה ברורה, וזה כבר כתוב הרבה לפני המשנה ברורה, אומר רעיון נפלא. כשעם ישראל קיבל את התורה, בחג השבועות בבוקר, היום שאותו אנחנו מציינים, ו' בסיוון, הסתיים האירוע 6 בבוקר, הם חוזרים הביתה לאוהלים, הם רוצים לאכול, הם קמו מוקדם לקבל את התורה, עכשיו 7-8 בבוקר, חג, זה היה בשבת, הם רוצים לאכול. פתאום הם קולטים שבשר הם לא יכולים לאכול, כי הבשר שלהם הוא טרף. הרי קודם, לפני מתן תורה, הם לא שחטו, הם לא הקפידו על שום הלכה מדיני הכנת הבשר. הם היו בבחינת גויים. מתן תורה, התורה ניתנה, פתאום באופן אוטומטי הם חייבים בכל חוקי התורה. הם לא יכולים לאכול את הבשר הזה, הוא נבלה. זה בשר שהם לא שחטו אותו קודם. הם נהגו כמו המצרים, אולי ירו בבהמה, אני לא יודע איך הרגו אותה. אבל השחיטה לא הייתה. לא רק זה, לא רק הבשר טרף, גם כל הכלים טרפים, כל כלי הבשר טרפים, כי בכולם אכלו ובישלו נבלות וטרפות עד הרגע הזה. הכל צריך לעבור עגלה, הכשרה וכו' וכו', כל כלי כמנהגו, כל כלי כפי שהוא בלה. במילא אחרי מתן תורה הם לא יכלו לאכול בשר, כל הבשר שהם הכינו, הכל הלך לזבל, הלך לכלב. מה נשאר לאכול? חלבי. חלבי לא צריכים לשחוט, לא צריכים לעשות שום מחנות, אתה ניגש לבהמה, חולב אותה, מבשל, עושה עוגה, עושה שטרודל, עושה בלינצ'ס, עושה גלידה, אתה מיד מכין, מיד מבשל, מיד הכל בסדר ויכול לאכול. זאת אומרת שאנחנו אוכלים חלבי במתן תורה, משום להזכיר שאחרי מתן תורה, המאכל היחיד שהיו יכולים לאכול היהודים זה חלבי, כי בשר כל הכלים שלהם היו טרפים. ככה הרעיון שכתוב במשנה ברורה. משנה ברורה תפצד יגדל את י"ב, בעת שעמדו על הר סיני וקיבלו התורה וירדו מן ההר לביתם, לא מצאו מה לאכול תכף, כי אם אכלי חלב, כי הבשר צריך הכנה רבה, לשחוט בסכין בדוק ולנקר חוטי החלב והדם, ולהדיח ולמלוח ולבשל, בכלים חדשים. כי הכלים שהיו להם מקודם, שבישלו בהם מאותה עת לעת, נאסרו להם. על כן בחרו להם לפי שעה מאכלי חלב, ואנו עושים זכר לזה. אמנם הרבי הקשה על זה בשאלה פשוטה, שאלה כל כך שמתבקשת, שבין חמש למקרא צריך לשאול אותה. מה אמרנו? אמרנו שהם אכלו נבלות וטרפות, שהם לא הקפידו על הכנת בשר כהלכתה, ולכן אחרי מתן תורה הבשר שלהם היה טרף. אומר הרבי, אז מאיפה היו להם כלים חלביים? אם הם אכלו נבלות וטרפות, הם גם אכלו בשר וחלב יחד. לא היו להם סירים חלביים, הכל היה מעורבב, כי הרי לא הקפידו על מצוות ואיסורים. אז כל הכלים היו גם לבשר וגם לחלב וגם לבשר וחלב יחד, הכל היה מעורבב, כמו מטבח טרף לא עלינו, כמו מטבח שאין בו הפרדה בין בשר לחלב. אז איך הם יכולים אחר כך ללכת להכין מאכלי חלב? הרי לא היה להם בבית שום כלי כשר. זה לא שהבשר היה טרף והחלב היה כשר. לא היה בכלל חלב, לא היו כלים חלביים, כי הכל היה מעורבב והכל היה טרף. אז מאיפה נולדו כלי חלב שהם יכלו לאכול חלבי? כמו שהם לא יכלו לאכול בשרי, גם לא יכלו לאכול חלבי, כי כל הכלים היו טרפים. שאל הרבי שאלה פשוטה. לכן הרבי למד את הרעיון הזה שמובא במשנה ברורה, ועוד קודם לכן, בצורה טיפ-טיפה שונה, ככה הטיפ-טיפה ניכנס לעומק, אבל זה יפה. הרבי אמר כך, אין הכוונה שהם אכלו נבלות וטרפות. אין הכוונה שהם אכלו בשר בלי שחיטה, בשר שירו בו. חס וחלילה, יהודים לא התכוננו למתן תורה. כשמגיע ילד בר מצווה, שנים קודם אני מכין אותו. זה לא שבבוקר הבר מצווה הוא מתחיל לשמור מצוות. שנים קודם אני מחנך אותו לשחיטה, להפרדה בין בשר בחלב, לתפילה, לקדיש, לבורחו. מכין אותו להיות יהודי. בוודאי שגם הם הרי ספרו את העומר וספרו כל יום למתן תורה. בוודאי שמשה לימד אותם מקצת הלכות. בוודאי שהם ידעו על שחיטה. הרי כבר יצחק אבינו אמר לעשיו, סנה כלייך, לך תשחוט את הבהמה שלא תאכיל, סליחה, שלא תאכיל לי נבלה. הרי יוסף אמר לשבטים, תבוח טבח ואכן, מה אומר רשי? פרה להם בית השחיטה, להראות שלא מאכיל אותם נבלה. בוודאי שהשבטים הקפידו על מצוות כל כך חמורות, כמו שחיטה וכמו הפרדה בין בשר וחלב. לא זאת הייתה הבעיה. אומר הרבי, הבעיה הייתה טיפ טיפה שונה. ואז נבין למה זה בעיה רק בבשר ולא בחלב. הם שחטו את הבהמה, והיו להם כלים נפרדים לבשר בחלב, כמו המטבח שלנו. הייתה בעיה אחת שלא תלויה בהם. השחיטה שלפני מתן תורה, זאת שחיטה של גוי, כי הם היו גויים. רגע לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא עוד לא בחר בהם. מתן תורה היה רגע של גירות, שבו הם הפכו להיות יהודים. השחיטה שלפני מתן תורה לא טובה לאחרי מתן תורה, כי קודם זה שחיטה של גוי, והם לא יכולים לאכול שחיטה של גוי. אז הבעיה הייתה לא שהכלים היו טרפים, לא הייתה הפרדה בין בשר לחלב. הבעיה הייתה שהבשר הזה לא קשר לאכילה. כי הבשר הזה נשחט על ידי אדם שקודם לא היה בבחינת יהודי. בשעת השחיטה לא היה בבחינת יהודי. זאת בעיה רק לגבי בשר, לא לגבי חלב. אז הם את הבשר לא אכלו. בכלים החלביים הם הלכו ובישלו חלב, כי זה לא קשור לשחיטה. זאת בעיה רק בשחיטה, זאת לא בעיה בחלבי. ובמילא חלבים היו יכולים לאכול כמה שהם רוצים. נקרא את זה בליקוטי שיחות י"ח 365, ניתן לשאול איך אכלו מאכלי ותבשילי חלב, הרי היו טריפים מבישול בשר בחלב. אומר הרבי, אמנם הדעת נותנת שעם יציאתם ממצרים וידיעתם שעומדים לקבל את התורה, הם נזהרו במצוות וגם בבשר וחלב, ובמילא היו להם כלים נפרדים לחלב. אולם לגבי הבשר הייתה בעיה מיוחדת שהם לא היו ברי זביחה לפני מתן תורה. עכשיו אנחנו חוזרים לנקודה המרכזית, לנקודה שעליה דיברנו ושאלנו והתחלנו את השיעור. אוכל. אוכל במתן תורה. חלבי, לא חלבי, מצאנו כל מיני דרשות, כל מיני טעמים. על זה צריכים לדבר. עכשיו צריכים לדבר על ההפטרה שנקרא בשבועות, מרכבת יחזקאל שאפה בשמיים. צריכים לדבר על רעתה שפחה על הים, על הגילויים האלוקיים שהיו במתן תורה. שאדמור הזקן אומר שאלה יהיו הגילויים בביאת המשיח, מה שהיה אז במתן תורה. צריכים להתפלפל בהלכות ובמצוות, אבל אוכל. איך נהייתה חובת אכילה בחג השבועות? ועוד כפי שאמרנו, שזאת חובת האכילה הכי גדולה במשך השנה. לא לאכול בחג השבועות זה לא ייתכן. אפשר לא לאכול בפורים, לא לאכול בפסח, לא לאכול בסוכות, אבל להגיע לשבועות ולא לאכול זה לא ייתכן. ואנחנו שואלים, מה לעשות כאן? מה התורה רוצה ללמד אותנו עם חובת האכילה, עם חובת החיבור, עם הגשמיות, עם החומריות, דווקא בחג מתן תורה? סיפור נפלא. כולם מכירים, יש באוסטרליה משפחת גוטניק, מיליארדר יוסף גוטניק, מוכר פה מאוד בארץ. יש לו בן דוד בשם מרדכי גוטניק. מרדכי גוטניק הוא דיין במלבורן, אוסטרליה, חבר בוועד הרבנים שם, מתעסק עם כשרות, יהודי של תורה. אחרי החתונה שלו, 30 שנה קודם, הוא שאל את הרבי מלובביץ' מה הוא צריך לעשות בחיים, מה להתייעץ, הציע כמה רעיונות בכאן וכאן וכאן, מה הרבי מציע לו? הרבי אמר לו, אתה צריך ללמוד דיינות. יש לך ראש טוב, אתה יכול להיות דיין, אתה יכול להשפיע, להיות דמות תורנית, לך תלמד דיינות. נו, אז הוא נשאר בקראונייץ בשכונה של הרבי, וישבו וישב ולמד שנים דיינות, וגם התמחה אצל רבנים מומחים. אבל מה, כל הזמן העיק לו, הרגיש איזושהי ריקנות. הוא לומד ולומד ולומד ובונה את עצמו ומפתח את עצמו, אבל איפה השליחות? איפה האכפתיות לאחרים? איפה הנתינה לעם ישראל? מצד שני, הוא מחויב להישאר פה וללמוד, ככה רבי ציווה אותו. אז הוא החליט, כמו רבי יהושע, חציו להשם וחציו לכם, שהוא ישלב גם מזה וגם מזה. הוא פנה לארגון שמנהל שבתונים בניו יורק. בניו יורק יש מושג שנקרא שבתונים. מביאים סטודנטים, סטודנטיות צעירים מהמכללות, שאין להם שום רקע יהודי, שום רקע דתי, סליחה, יהודים שאין להם שום רקע דתי, מביאים אותם לשבת בברוקלין, שבת בקראונייט, אצל אנשים דתיים, משפחות חבדיות, והם רואים איך נראית שבת, וחלק מתקרבים וחלק נדבקים בזה. אז אותו גוטניק פנה למנהל השבתונים ואמר, תראה, מתי שתצטרכו, כמה אנשים שתצטרכו, אנחנו פנויים. לא משנה כמה אורחים יהיו, כמה אשתי תהיה עייפה, כמה אני עייף. אנחנו פנויים כשתצטרכו לשלוח סטודנטים, תחפשו בית, אנחנו רוצים להריח. זה היה המינימום שלי כדי גם כן להשתתף קצת בקירוב יהודים. פעם הגיעו שתי בנות, שתי סטודנטיות, לא ידעו כלום. רק ידעו שהן יהודיות, שום מושג הלכתי. לא בשר בחלב, לא, שום מצוות הכי ידועות, הם לא ידעו שום דבר. נו, הזוג גוטניק ישבו איתם כמה שעות עד שתיים בלילה ודיברו על זה ועל זה, ודיברו הרבה על כשרות, על הפילוסופיה של כשרות ועל הרעיון של בשר וחלב, של ההפרדה בין בשר לחלב. סוף הסעודה, הגברת גוטניק מגישה גלידה, והם רואים שהבנות לא אוכלות. בנות אמריקאיות שיגידו לא לגלידה, זה לא מקובל. למה אתם לא אוכלות? אתם בדיאטה. הבנות מתפלות ואומרות, מה, התכוונתם שנאכל את זה? חשבנו שאתם עושים לנו מבחן. הרי עכשיו דיברנו, הפרדה בין בשר לחלב, לא לאכול חלב אחרי בשר. עכשיו אכלנו בשר כל כך טעים בסעודת שבת, עוף כל כך טעים, אז איך אתה רוצה שנאכל אחר כך גלידה? הבנו שזה מבחן שאתם עושים לנו לראות אם קלטנו את דיני הכשרות. נו, המערכת חייכה ואמרה, זה לא מבחן, זה גלידה פרווה. זה גלידה שאפשר לאכול אותה אחרי החלבי. הבנות כל כך התפלו, הם אף פעם לא שמעו גלידה פרווה, ומצוין, גם מי שצמחוני יוכל לאכול, גם מי שטבעוני יוכל לאכול. מעולה. חזרו הביתה, אחרי שבועיים הזוגותניק מקבלים מהם מכתב, מאחת הסטודנטיות, א', ברכות ותשבחות, כמה הם נהנו להיות אצלם, והחום בבית, והקשר בין בני הזוג, והאהבה לילדים, יופי של משפחה, הם מאחלות לעצמם גם כזה בית. ואז בנון ב', מוסיפה הסטודנטית, אמא שלי יצאה מהכלים לשמוע על המושג גלידה פרווה, גלידה בלי חלב, היא מאוד תשמח לעשות, להכין את זה בבית, אם את מוכנה לשלוח לי את המתכון, כדי שאמא שלי תוכל להכין גלידה פרווה. אדון גוטניק, שקרא את המכתב הזה, מאוד התרגש. הוא אמר, תראה, אתה עושה מצווה אחת, אתה מארח סטודנטים, תראה איזה המשך יש לזה. הם נהנו, הם בטח יבואו עוד פעם, הם בטח יקבלו על עצמם משהו. עכשיו גם האמא רוצה להכין גלידה פרווה, אז הם לא יאכלו בשר וחלב בבית. איזה יופי, איזה נהדר. אז הוא החליט שהוא שולח לרבי את המכתב שהוא קיבל מאותה סטודנטית, כדי לשמח אותו. לא רצה לקבל מהרבי שום תשובה, פשוט לשמח את הרבי, להראות לו. תראה, באו אנשים, למדו, התקרבו, תראה איזה יופי. הוא מכניס את המכתב למזכיר של הרבי ועזב את זה, הוא לא חשב שהוא יהיה איזה תגובה, הוא לא ביקש תגובה. תוך כמה שעות המזכיר קורא לו, ואומר לו, הרבי הגיב על המכתב שלך. הוא לוקח את המכתב, הוא רואה, קודם כל הרבי כתב, נתקבל בתשועותכן, אני שמח על מה שקרה. אחר כך הרבי מגיע לנון בית הזה, איפה שאותה בחורה מבקשת את המתכון בשביל אמא שלה. הרבי עושה על זה עיגול וכותב, ימשיך קישורה ליהדות באופן המתאים. בסיפור הזה הרבי העביר לו מסר כביר, מסר שהוא מהות חיינו כאן בעולם, והוא נוגע לכל כך הרבה מעגלים של החיים שלנו. אוכל זה לא רק אוכל. אוכל זה לא רק דרך להכיל את עצמנו ולחיות הלאה. אוכל זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי לתת את התורה למטה. כדי להביא את התורה למעגלים ולמקומות שהיא לא יכולה להגיע בדרך אחרת. אנחנו לא חיים באוניברסיטה. הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה כאן בעולם בשביל שנשב באיזה פינת בית מדרש, באיזה ספרייה סגורה ונלמד. אם כך הוא היה משאיר את התורה למעלה. למעלה יש למדנים יותר גדולים מאיתנו. איך אמרו המלאכים? מה אנוש כי תזכרנו? תנה אותך על השמיים. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה כאן בעולם כי הוא רצה לתקן את העולם. הוא רצה לשנות. הוא רצה לתת לנו כלי לחנך את היצר הרע, להיאבק ביצר הרע, לקרב את עצמנו, לקרב את הילדים שלנו, לקרב את השכנים, את הסביבה שלנו. הדרך הכי טובה להוריד את התורה למטה, להביא אותה לעוד אנשים, לקרב עוד אנשים, אפילו לקרב את היצר הרע האישי שלנו, זה אוכל. כל זמן שאדם לומד, התורה נשארת במוח שלו, בנפש שלו. איפה הגוף? הגוף לא מתעניין, מחפש ליהנות, מחפש לעשות חיים טובים. איפה הילדים? הילדים באייפונים, בטאבלטים, לא מעניין אותם באיזה שיעור הבעיה. בא הקדוש ברוך הוא ונתן לנו מתנה, אוכל. אוכל זה דרך מצוינת להביא את התורה כאן לעולם הזה. זה הדרך היחידה היום לרכז את הילדים סביב השולחן. מספרים על שתי אמהות שהתווכחו, האם אצלם בבית עוד יש היום הזדמנות להתכנסות משפחתית? האם עוד כולם יושבים יחד ומדברים כמו פעם? האם הראשונה אמרה, אני התייאשתי, זה כבר לא שייך? זה עם האייפון, זה עם הטאבלט, זה עם המחשב נייד, אין לי מי לדבר, אי אפשר להוציא אותם מהמסכים. האמא השנייה אמרה, למה? אני מצאתי טקטיקה מצוינת איך לרכז את המשפחה. אני הולכת לחדר איפה שנמצא הראוטר, המודם של האינטרנט, מנתקת אותו מהחשמל, תוך רגע כל הילדים מגיעים, מי נגע בראוטר, מי ניתק לי את הקליטה, מי ניתק לי את הווי-פיי. הדרך היחידה היום לרכז אנשים, להביא אליך אנשים שלא מתעניינים, זה לשים משהו על השולחן לאכול. הם באים, אוכלים, ולא רק הם, גם אני. היצר הרע שלי, הנפש הבהמית שלי נהנית מהאוכל. באה התורה ואומרת לך רעיון עצום, בשבועות חייבים לאכול, כי זו הייתה המטרה של מתן תורה. מתן תורה לקח את התורה מלמעלה והביא אותה להר סיני. עכשיו צריך לעבור את השלב הבא, לקחת את התורה מהר סיני ולהביא אותה לתוך הלב שלי, להביא אותה לתוך היצר הרע שלי, לתוך הנפש הבהמית שלי, להביא אותה לתוך הילדים שלי, להביא אותה לתוך השכנים, לתוך המכרים, לתוך החברים בעבודה. איך נעשה את זה? איך נוריד את התורה מהר סיני אל העם, אל תוך הנפש הבהמית שלי? אוכל. כשיהודי בא הביתה, אוכל חלבי, לשם שמיים, כדי לחוות את חג השבועות, כדי לכבד את התורה. אפילו הנפש הבהמית שלו מתקרבת. אפילו היצרה שלו מבין שטוב להיות יהודי, במקום ללכת למסעדה ולשלם, אני לא יודע כמה מאות אלפי שקלים, ובסוף האוכל לא כל כך טעים כמו בבית. יש לו בבית, חג השבועות, בלינצ'ס ועוגות ועוגיות, ככה מתקנים את היצר הרע. ככה מביאים את התורה מהר סיני למטה. אם כן, אומרים לנו חז"ל רעיון עצום. בחג השבועות לא לאכול, זה לכפור במהות של חג השבועות. כל הרעיון של חג השבועות הוא לקחת את התורה מלמעלה ולהוריד אותה למטה. להביא אותה לכאן. כאן להביא אותה זה רק בדרך אחת, זה רק על ידי ארוחה טובה. תענוג לגוף, תענוג לנפש הבאמית, כשנעשה לשם שמיים, זה מקרב. זה מביא את התורה למקומות חדשים שהיא לא הייתה יכולה להגיע בדרך אחרת. יש סיפור נפלא. כל כך הרבה עוצמה וחוכמה יש בסיפור הזה. יש ארגון עולמי, כולם מכירים, שנקרא יאנג ישראל. ישראל הצעיר. זה ארגון שהקים רשת של בתי כנסת, שהם מרכזים, בית הכנסת הוא גם מרכז דתי וגם מרכז קהילתי. וככה הם הצליחו לסחוב כל מיני אנשים שככה לא היו מגיעים לפעילות דתית. הם מרושתים בכל העולם. היה להם מנכ״ל, שהיה 30 שנה מנכ״ל של יאנג ישראל, והוא סיפר על דבר מאוד מעניין. סיפר את זה בעצמו, שמעתי את זה בקולו ממנו. הוא אומר שבשנות ה-70 כמדומני הייתה להם התלבטות מאוד מאוד קשה, בעיה שלא נפטרה אז והולכת ומחריפה מיום ליום לצערנו הגדול. בחורים שקיבלו חינוך דתי אפילו בבית, ולמדו תיכון בבית, ואז הם יוצאים למכללות, לקמפוסים, לאוניברסיטאות, מחוץ לבית בארצות הברית, מנתקים את הקשר עם המשפחה, ישנים שם במעונות הסטודנטים, מכירים בנות גויות או בנים גויים, ומתבוללים, מתחברים, מתאהבים, ואחר כך רוצים להתחתן, ומקימים חס וחלילה משפחות שלא מבוססות על בני זוג יהודים. והם ישבו ביאנג ישראל וחשבו איך פותרים את הבעיה, איך שומרים על הבחורים והבחורות, שישמרו אמונים לעם היהודי, שיזכרו מאיפה הם באו. הציעו כל מיני רעיונות, כל אחד יותר הזוי ותלוש מהשני. אחד אמר שיעשו קמפיין לא לשלוח בחורים לקמפוסים רחוק מהבית. אחד אמר שיעשו קמפיין לשלב מרצים יהודים בתוך האוניברסיטאות. כל מיני רעיונות שהם לא מעשיים. ואז הם הגיעו לפגישה עם הרבי ושאלו אותו. הרבי אמר, יש לכם כלי נהדר שאפשר להשתמש בו ולקרב כל כך הרבה לבבות. תקימו במכללות בארצות הברית רשת של מסעדות יהודיות. מסעדות כשרות שיתנו ליהודים אוכל במחיר זול או בלי מחיר בכלל. ומה תרוויחו? א', הם יאכלו כשר, אבל מעבר לכך, הם יכירו בני זוג יהודים. הם יתרועו, הם ישבו לאכול, המפגש, החוויה, הכיף של האוניברסיטה, יהיה עם בני זוג יהודים. אוכל זה הזדמנות לשנות את הגוף שלנו, לשנות את היצרה שלנו, להכניס לתוך המהות שלנו מהות קדושה. לדבר עם היצרה, באיזה דרך אחרת אפשר לדבר עם היצרה, לא דרך אוכל. וזה המהות של חג השבועות. כל הרעיון של חג השבועות הוא לקחת את התורה מהאוניברסיטה, לקחת את התורה מהכוללים, לקחת את התורה מהישיבות ולהביא אותה אל החיים. להביא אותה אל המאבקים והלבטים וההתמודדויות הקטנות של כל אחד מאיתנו, של הילדים שלנו, של המכרים שלנו. ופה הרעיון אומר את התורה, אתה חייב לחגוג עם סעודה טובה, להשקיע בסעודה, להזמין אנשים וככה להביא את התורה הלאה. רוצה לומר רעיון יפה מאוד. היה פסל מפורסם שנקרא ז'אק ליפשיץ, יצירות שלו מפורסמות בכל העולם, גם במוזיאון ישראל בירושלים יש גלריה שלו. הרבי היה מתכתב איתו, בשנים האחרונות הוא קצת התקרב, והרבי התכתב איתו גם בענייני יהדות וגם בענייני אומנות. פעם הרבי כתב לו וורט נפלא. הרבי כתב לו, אומנות הפיסול היא בעצם אומנות החיים. אם אנחנו רוצים להבין במשל, מה אנחנו עושים כאן בעולם? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? בשביל מה הוא הביא אותנו לכאן? בעצם זה אומנות הפיסול. מה זה אומנות הפיסול? הפסל לוקח אבן, אבן דוממת, מתה, שאוהבת רק את עצמה, שלא אוהבת אף אחד, לא קשורה לאף אחד, אבן מתה, חסרת חיים, ונותן בחיים. הוא מפסל ועושה בציור, ופתאום זה פני אדם, פתאום זה פני בעל חיים, פתאום זה צורה של פרח, זה מקבל חיים, זה הופך להיות ישות, זה הופך להיות דבר פועם, דבר שמדבר אליך. אומר הרבי, זה בעצם המהות של כל אדם בעולם. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לכאן כדי שנפסל חיים בחומר. כל אחד מאיתנו קיבל חומר, קיבל ידיים ורגליים ויצר הרע ונפש בעמית, והתפקיד שלנו להכניס בו חיים. ללמד את הגוף קדושה, ללמד את הגוף ליהנות מאלוקות, ללמד את הגוף להתגבר על היצר, בעצם לזכך אותו. ומי שיכול לראות, מי שיש לו עיניים עדינות, עיניים של צדיק, רואה בגוף את ההתעדנות, רואה בגוף את ההתקדמות, רואה בגוף את ההזדקחות. איך הדרך לפסל בחומר? אז בגלריה עושים את זה עם אותם אבנים עדינות ואזמלים עדינים וצוותות עדינות. לפסל בחומר של הגוף, אחת הדרכים הטובות היא אוכל. כשאדם אוכל לשם שמיים, אוכל בכוונה טובה לשם קדושת שבת ויום טוב, הגוף שלו משתנה. היצר הרע קולט שיש פה קדושה, שיש פה איזו מהות מיוחדת שהוא לא מכיר, וזאת המצווה של חג השבועות. בפורים פסח, שב תלמד בישיבה, אין בעיה. חג השבועות, התורה נלקחה מהשמיים וירדה להר סיני, אנחנו צריכים להגיש את היד ולעשות את הצעד הנוסף, להביא אותה מהר סיני אלינו הביתה, מהר סיני לילדים שלנו, מהר סיני לתוך האישיות שלנו, ולתוך המכרים ולתוך האנשים שנמצאים איתנו במגע. נקרא הרבי מלובביץ' במכתב לפסל ז'אק ליפשיץ, מובאה מספר 3, אלה שחוננו משמיים בכישרון אומנותי, פיסו לו ציור וכדומה, יש להם את היכולת להפוך דבר דומם כמו מכחול, צבע ובד, עץ ואבן לצורה של דבר חי. במובן עמוק יותר, אומר הרבי, זו היכולת להעלות במידה מסוימת את הגשמיות לרוחניות. זה משל על העבודה של יהודי, כל פיסול באבן זה העבודה של יהודי לפסל בחומר, לפסל בגשמיות ולתת לו איזושהי מהות רוחנית. זה הריבורט נהדר, אפשר עוד להאריך בזה. בעצם אומר הרבי, זה משמעות החיים. כל הזמן שואלים בשביל מה אני כאן, מה אני יכול לתת בעולם של הקדוש ברוך הוא. האלוקים היוצר יצר אדם יוצר. כל אחד מאיתנו יוצר קדושה. כל אחד מאיתנו יוצר שינוי. כל אחד מאיתנו יוצר איזושהי התקדמות בחומר האישי שלו, בחומר של הילדים שלו, בחומר של המכרים שלו. יוצר הזדקחות בכל הסביבה המקיפה אותו. אחת הדרכים הטובות לעשות את זה, זה אוכל. ליקוטי שיחות כ"ג 28, התורה והמצוות ניתנו לבני ישראל כפי שהם נשמות בגופים, שכן תכלית המצוות היא לתקן את הגוף, שגם הגוף של האיש הישראלי יהיה צרוף וחדור בקדושת המצוות. התורה לא ניתנה בשביל המוח. מוח יש את המלאכים יותר טוב מאיתנו. התורה ניתנה בשביל מלאכת היצירה של תיקון החומר. להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות שהוא בכלל לא נמצא בהם, שאפילו גוף גשמי יצעק אלוקות, יצעק אין עוד מלבדו. מזה מובן שציווי התורה ששבת ויום טוב צריכים להיות זמן של עונג, עיקר כוונת המצווה היא לצרף את הגוף, וכיוון שתענוג הגוף הוא באכילה ושתייה, חיוב העונג הוא דווקא באכילה, כך מצרף העונג את הגוף ממש. ונסיים. כל כך הרבה שואלים היום, איך יוצרים משפחה? איך יוצרים אווירה שבה יש כבוד של ילדים להורים? שבה יש קשר של אהבה בין הורים לילדים, שבה כולם הולכים באותה דרך ואין נשירה ואין נפילות ואין בריחה מהתפרקות של מסגרת המשפחה. מה הסוד? איך עושים את זה? מצאתי מכתב, שיחה של הרבי ביוד שבט תשל"ד, והרבי כותב רעיון נשגב, 43 שנים, רעיון כל כך פשוט וכל כך יפה, שאנחנו מוכרחים לעשות אותו. אומר הרבי, זה הפתרון לכל בעיות החינוך ולכל בעיות המשפחה בדורנו. נקרא. כל הקשיים שישנם בין אבות ובנים יכולים להסתדר על ידי שנעשים מציאות חדשה, מציאות של משפחה. אנחנו חייבים לחזור למציאות של משפחה. אם יהיה חום, אם יהיה הרמוניה, אם יהיה קרבה בין אבות לילדים ובין האמהות לילדים, הכל ישתנה. איך יוצרים את ההרמוניה? אחת העצות לזה היא שבשבת יתאספו כולם יחד, ובשעה שבאים לסעודה הראויה לשמה, ואין את כל העובדים דכל המפרידים ביניהם, על ידי זה נעשה צירוף וחיבור כל בני המשפחה בתור מציאות אחת. אומר הרבי, הבעיה לבעיות המשפחה בדורנו, הפתרון לבעיות המשפחה בדורנו, זה שבת. אין טלפונים, אין מחשב, אין טלוויזיה. כל מה שנשאר זה לשבת ביחד. לשבת, לדבר, הילדים מספרים סיפור, אבא מספר סיפור, מה נשמע בבית, מה היה, מנגנים ניגון חסידי, אומרים לחיים יחד. אם יש לאדם משפחה, אם יש לאדם מסגרת, אם יש לו מערכת תומכת, הוא יוצא לחיים אחרת לגמרי. זה שדור הנוער נאבד חס ושלום מקדושה, נובע מכך שנתנו לכל ילד ללכת לבד. האב היה עסוק בענייני פרנסה, ובמילא הילד היה צריך למצוא את דרכו לבד. התחלת התיקון הוא שבליל שבת יתאספו כולם יחד באותו שולחן, וידברו על שבס דיקי עניונים, על עניינים של שבת, ועל ידי שיעשו משפחה בריאה ביום השבת, יהפכו להיות משפחה בריאה בכל ימי השבוע. צריך לקחת את הלחם הזה, את הלחם של חג השבועות, את המצווה לאכול בחג השבועות, בסעודה במשפחה, להמשיך אותו כל שבת במשך השנה. ובעזרת השם התורה תרד ותשכון אצלנו במשפחה, וכמו שחסידים מאחלים שנקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, גם בשמחה, גם בעונג, וגם שזה ייכנס בלב של כל אחד, נזכה בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולגאולה שלמה במהרה בימינו. כל טוב וחג שמח.